עכשיו לשיחות בבית הנשיא סביב הרפורמה המשפטית, כבר נכנסות לחודש, מסיימות חודש שני של שיחות, שיחות שמתקיימות פעמיים, שלוש בשבוע, לאורך שעות, נציגים של שני הצדדים, אין הדלפות, לא יודעים על מה מדברים, אם מתקדמים, לאן הסיפור הזה הולך. והשבוע כל העניין עלה לכותרות, כי באופוזיציה ניסו להביא חוקי רפורמה משפטית מהצד האופוזיציוני, וזכו למתקפה מהשר, שר המשפטים יריב לוין, שטען אתם צבועים, אתם רוצים שאנחנו לא נחוקק, כי יש שיחות בבית הנשיא, ואתם בעצמכם מביאים חוקים כאלה, יש עתיד התקפלה, חזרה בה מהצעת החוק, ואנחנו מנסים להבין, הכצעקתה, עד כמה אפשר בתוך בית הנשיא לנהל באמת משהו רציני, מול כל כך הרבה כיתוב. אז לצורך כך אנחנו נשוחח עם מי שהייתה ראש הסגל בבית הנשיא לשעבר, הנשיא ריבלין. אנחנו עם הגברת רבקה רביץ, שלום וערב טוב.
ערב טוב, לך ולמאזינים.
אז בית הנשיא, מה שמוגדר מבחינת החוק, הבית הממלכתי שפתוח לכולם, בלי עמדות פוליטיות, שהוא סמל וייצוג ממלכתי ושוויוני, הופך להיות בעצמו היום זירת ההתגוששות הפוליטית. שם זה אחרת? לא מדברים בכל? זה לא כמו בכנסת? מה, הולכים על שטיחים ככה מעודנים ושקטים?
כן, אז כמו שאתה מתאר, באמת נשיא מדינה, מכוח הסמכות הפורמלית החוקית, זה לא באמת מתפקידו, אבל בנוהג כבר הוא לא הנשיא הראשון, גם לא השני, שלוקח על עצמו אחריות כשמגיעים לכיתוב כזה ואין יותר מי לדבר. וכן, כן, יש משהו שמתנהל שם יותר בשקט, אולי כן, ערוץ הכנסת שמשדר נראה ולא צריך לעשות טיק טוק כל שנייה, ויש דיבור אמיתי, זה לא קל, כן? אני לא שם היום, אבל אני שומעת מאנשים ששם, הדברים לא עולים יותר, הרבה יותר קלים בגלל שזה בית הנשיא, אבל אולי הם נהיים אפשריים כשאנשים מדברים לגופו של עניין ולא לגופו של שידור או איזה סרטון, או הם צריכים כל הזמן להראות את עצמם נגד כל דבר. אבל לא תמיד זה קל.
למעשה, לנשיא המדינה יש את המעמד החוקי, הממלכתי שלו, מה הגדרות של בית הנשיא, מה תפקידו של נשיא המדינה. אנחנו מכירים אותו בעיקר גם בהרכבת ממשלות, בנפילתן של ממשלות, באירועים, בתקסים ממלכתיים. אבל כל הנושא הזה של השיח, גם הנשיא ריבלין, הנשיא שאת היית ראש הסגל שלו, כשהוא דיבר על עניינים ששנויים במחלוקת, וקצת ככה עם נימה פוליטית, אנחנו זוכרים את בני עמי בחרו בטרור, ואת נאום ארבעה השבטים, וכל מיני סמלי דרך כאלה, מה השיקולים לפני? כלומר, איך עובד התהליך שקורה בבית הנשיא, שבה מתקבלת ההחלטה, למרות שזה לא תפקידי, אני לוקח על עצמי, לנהל שיחות, להוביל פשרה, לנאום נאום.
כן, השיקול הוא בעצם שני שיקולים. א', כשאתה נוגע בנושא שהוא מעורר מחלוקת, אתה יכול להידבק, ואנשים יכולים לחוץ עליך, משני צידי המתרס אגב. ובעצם אתה אומר לעצמך, רגע, אני לא חייב. אני יכול להישאר ממלכתי, אני יכול להישאר לסייר סיורים ולעשות ביקורים, ולהגיד רק דברים טובים, ולמה לי בעצם להתלחליך בלכלוך הזה כשזה לא חובתי. ויש לך עוד סיכון שאתה יכול גם להיכשל. ואז אתה נדבק בך גם הכישלון. אני לא יודעת להגיד על הרצוג, למרות שאנחנו בידיעות קרובה, ואני מדברת איתו, וגם לאחרונה דיברתי כמה פעמים, הייתי שם גם בין השיחות, גם יש ביום ראשון שוב. אני יודעת שהוא מאוד מאוד אכפת לו, והוא מאוד מאוד רוצה להצליח. אבל אני גם נכחתי באמת בימים כאלו עם ריבלין, שזה אגב לא רק ימים, זה ממש לילות, לילות כימים ולילות לבנים. היה לנו סביב חוק הלאום, והיו סביב הסבבים הבלתי נגמרים של הבחירות. כמה פעמים הוא ניסה גם להשתמש בכוחו הסמלי, שאין בו סמכות פורמלית, אבל עדיין יכול לפעמים. יש איזה משהו כזה שכשנשיא מזמין אותך לבוא אליו לבית ולשבת סביב שולחנים, גם אם זה לשבת עם אנשים שבשום מקום אחר לא היית מוכן לשבת איתם, שכשנשיא מבקש לך אתה בא, ואתה בא עם איזושהי נכונות. וריבלין עשה בזה שימוש, ולנו כצוות, אלו ימים לא קלים, גם טכנית ארוכים מאוד, לפעמים באמת לילות וכל כמה פעמים ממש לילות שלמים סביב הדברים האלו. כי אנחנו כצוות גם צריכים להמשיך ולהתכונן, גם אחרי שאנשים הולכים הביתה באחת או בשתיים בלילה, אנחנו יודעים שהצוות מהצד השני יבוא מחר בשמונה בבוקר, אנחנו צריכים להכין את הדברים. צריכים לסכן, צריכים לנסח, צריכים... זה לא עבודה קלה, זה לא משהו שאתה סס להיכנס אליו, אבל לפעמים שאתה מבין שאולי בעצם אתה היחיד שתצליח להביא איזשהו שימוי.
אז אתה לוקח על עצמך את המשימה הזו. טוב, נושא אחרון שככה הייתי שמח לשוחח, אולי קשור לזה בעקיפין, הרי אנחנו רואים את ההסתה בתקשורת, ואנחנו רואים בכלל את השיח האלים שאנחנו נמצאים בו, כבר אין משמעות למילה, אין משמעות, אין קווים אדומים, זה בא לידי ביטוי בקריקטורות, באמירות, בראיונות, במה לא. ואני שואל אותך דווקא כחרדית, שנמצאת בעולמות ממלכתיים, בעולמות של ממשל, בהרבה מאוד שיח עם אנשים שאינם חרדים, בלשון המעטה אפילו לא מכירים את המגזר החרדי, עד כמה הדבר הזה מחלחל לשטח, לאנשים רגילים שפוגשים ביום יום? עד כמה הם באים מוסתים, או שזה בסוף, כשמדברים אחד על אחד, אתה מגלה שבסוף כולם בני אדם, ו... אין משמעות להסתה הזו.
בעבר, אני יודע, 24 שנים אני במסדרונות האלו, בכל הקשת, כנסת, ממשלה ובסוף בית הנשיא. וגם כשהיו תקופות מאוד מאוד קוטביות, ונושאים מאוד מאוד חמים, אף פעם הרגשתי מה שאני לאחרונה מרגישה, של באמת שנאה שמחלחלת, וזה לא נעים ולא קל, אבל השבוע גם נתקלתי באיזושהי תקווה. אני התלבטתי עם להתייחס, כששבוע שעבר תקפו כל כך את הציבור החרדי על התקציב, ואמרתי, מה יש לי לנסות אפילו להתייחס לזה, מה אני אסביר? הרי אנחנו שק חבטות, קודם היינו שק חבטות על הרפורמה, ואחר כך על קרן הארנונה, ועכשיו אנחנו שק חבטות על התקציב, סתם מחפשים על מה להתלהם עלינו. אבל אמרתי, בכל אופן אני אכתוב. וכתבתי איזשהו מאמר ככה מליבה של אימא, ואמרתי, יש לי ילד בן 3, והוא לומד במחסן, ושנה הבאה הוא ילמד בקרוון, ובעוד שנתיים ילמד במערה, וממש כתבתי ככה עם נתונים, אמרתי ביישוב שלי, 30% של ילדי החיידר לומדים במבנים לא תקנים, והתקציב שאמור היה להיות 55% מתקציבו של כל ילד אחר ידרדר ונשחק ל-23. ממש נתתי ככה כמה מילים נתונים ושלחתי את זה לעיתון של אנשים שחושבים שהם חושבים, והם פרסמו את זה. ואתמול ניגש אליי בן אדם שהוא באמת סמל ל... אפילו אצל השמאלנים הוא סמל מאוד קיצוני שמאלני, ואומר לי, רבקה, אני שמח שכתבת, אני לא הכרתי את הנתונים האלו. אני 35 שנה עיתונאי, ולא, אף פעם אף אחד לא דיבר איתי ככה במילים ומספרים ובנתונים, ואמרתי, טוב, אולי יש איזושהי תקווה, אולי בסופו של דבר... יש, תהיה פה איזושהי...
כשמתחילים לפתוח והתקנה. את העובדות ולדבר עם מספרים ועם נתונים ובלי סיסמאות ושיח ריק כן, מתוכן, נתינות. פתאום התמונה נראית אחרת, קשה להיות, להביע איזושהי עמדה מסיתה או אמירה קיצונית כשאתה יודע את המספרים ואת העובדות. וזה נכון לגבי כל דבר. אז אולי צריך להיצמד באמת יותר לנתונים בשיח הזה. הגברת רבקה רביץ, תודה רבה על הדברים. בהצלחה והרבה נחת.
תודה לכם. ערב טוב ושבת שלום.
תודה. שבת שלום.